אנחנו בפרשת פנחס. קודם הייתי רוצה להקדים, בסוף הפרשה אנחנו רואים, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אליו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והמה בוכים פתח אוהל מועד. למה הם היו בוכים? למה לבכות? אבל הכי מדהים שתרגום יונתן בן עוזיאל אומר דקריין שמה, הם הבוכים הם קראו קריאת שמה. ותכף מה הולך אחרי כן? ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקם מתוך העדה ויקח חומח בידו וכולו וכולו, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. היו המתים במגפה. אומר רבי יוסף חיים זוננפלד כך, זכותו תגן עלי, אומר שאותו זמרי הוא לא עשה סתם, הוא מצא, אתם יודעים, אלה הפשרנים תמיד מוצאים כל מיני פירושים לכל התאוות שלהם, לכל מה שהם רוצים לעשות, רחמנא ליצלן, הם מוצאים כל מיני פירושים, שמרחם. צריך גם גמרא ודזור, אין נוזיר. מוצאים כל מיני פירושים להצדיק את השבע תועבות בליבו, צבועים, והם מציגים את עצמם כאלה כאילו הם מתכוונים לשם שמיים. תודה. אותו דבר עשה זמרי. מה? אותו דבר עשה זמרי. הוא בא והוא אמר, תראו, יש פה שני דברים. הם עובדים עבודה זרה עם ישראל והם עושים זנות. את שניהם לעצור זה גזרה שאין הציבור יכולים לעמוד בה. אי אפשר לעצור את שניהם. עבוד. אז לפחות נעצור אחד. מה יותר גרוע? הזנות או עבודה זרה? גם האור החיים הקדוש מביא שעבודה זרה היה יותר גרוע מהזנות. אז הוא אומר, אם אני לא יכול להציל הכל, לפחות אני אציל שלא יעבדו עבודה זרה. למה הם עובדים עבודה זרה? הם לא מאמינים בעבודה זרה. אבל כשהם רוצים זנות, אז היא אומרת לו, תפאר לפאור, והם עושים עבודה זרה. אני אלמד אותם פשרה. פשרה זה אנשים שמחפשים פשרות. אני אלמד אותם שאפשר לעשות זנות בלי עבודה זרה. תביאנה את המדיינית. מה? רוצה להוכיח להם, הנה, עשיתי זנות בלי עבודה זרה. מהיום גם אתם תעשו זנות בלי עבודה זרה. תרקדו עם בנות, תעשו מה שאתם רוצים, תחבקו, תנשקו. העיקר שתלכו עם ציצית. העיקר שתניחו תפילין, העיקר שזה אומר, זנות בלי עבודה זרה. אפשר לעשות זנות בלי עבודה זרה. מצד אחד זה היה נראה הצלה לעם ישראל. זה נקרא, והם הבוכים פתח האוהל, דקריין שמה, זה קבלת עול מלכות שמיים. זמרי בן סלו, נשיא ישראל, הזקן, המבוגר, עשה הצלה גדולה לעם ישראל, הציל אותה מעבודה זרה. מגיע לו איזה אברך בן 30 וכמה, ונכנס עם רומח, ומחסל את הנשיא הזה שרצה להציל את עם ישראל מעבודה זרה. אמרו השבטים, אתם יודעים מאיפה זה נובע? היה לו סבא כומר. סבא שלו פיתם עגלים לעבודה זרה, ולכן כואב לו, כואב לו המפעל הזה שהוא עשה, כואב לו שעם ישראל לא יעבדו עבודה זרה. אומר רבי יוסף חיים זוננפלד צהל, והי מה בוכים פתח האוהל דקריין שמה, זה דקבלת עול מלכות שמיים. ותכף אחרי כן כתוב, ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אומרים חז"ל שהיו השבטים מבזים אותו, ראו בן פוטי זה שאבימו פיתם עגלים לעבודה זרה. בא כתוב ויחסו אחר אהרון, פנחס בן אלעזר בן אהרון, הם אמרו שזה גנים של הסבא כומר. אמר להם, הקדוש ברוך הוא, לא, זה הגנים של הסבא אהרון הכהן. אש לטובת הקדוש ברוך הוא. נראה אם אני אמצא את זה מהר. אמר אולה, תמר זינתה, זמרי זינה. תמר עשתה זנות רשמית, הלכה, חיפשה את חמיה, בבית היא הייתה הולכת רעולת פנים, פה ישבה בפתח עיניים, הורידה את הרעלה, ישבה כמו השם ירחם, וזינתה. מה קרה הסוף? יצאו ממנה מלאכים ונביאים, זמרי זינה. זמרי עשה זנות, אבל הזנות שהוא עשה היה מולבש בלשם שמיים. מה קרה? נפלו עליו כמה רבבות מישראל. הזנות הזו שהייתה כאילו לשם שמיים, לכן אומרים עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. זאת אומרת, הוא עושה מעשה זמרי שהוא מתכוון לזנות, והוא מבקש שיתנו לו שכר כפנחס, משום שהוא הציל את עם ישראל מעבודה זרה. אני סתם רוצה שתדעו שכל הפשרות האלה לא עובדים. על ואת הנפש אשר עשו בחרן, אומר התרגום, דשעבידו לאורייתא, אף פעם לא שיאבדו את התורה לאנשים, שיאבדו את האנשים לתורה. אין חצאי תורה, אין חצי תורה, אין רבע, אין שלושת רבעי. מישהו אמר, טוב, תראה, אבל הוא לא שומר את הכל, אבל לפחות 50% הוא שומר. מה אתה רוצה? הוא שומר 50%. לא, אתה יודע, זה שומר 50% מעשרת הדיברות. לא הוא שם הצידה, תרצח, הוא שומר. לא הצידה, תגנוב, הוא שומר. לא הצידה, הוא שומר 50%. מה זה משנה אם אתה חותך את עשרת הדיברות ככה או ככה, אותו דבר. אין פשרות בתורה, אין. יכול להיות בן אדם שאומר, אני בסמינרים וחזרה בתשובה, בן אדם יעשה את החשבון, אם אני אקח את הכל בבת אחת אני מסוגל ליפול, אם אני אקח לאט לאט זה ילך. אז אם באמת הכוונה שלו להגיע להכל, אני מייעץ לו שהוא ייקח לאט לאט. שבת, כשרות, חוקי משפחה, ולא להתגלח בסכין, קדימה. בדרך כלל אלה מגיעים בסופו של דבר לתשובה שלמה. הוא לא יכול את הכל בבת אחת, אבל אתה יכול לאט לאט, יש לי על זה ראיות. אבל אני אספר לכם סיפור שקרה לי. הייתי בארצות הברית ללוות חולה שהיה לו גידול במוח, רחמנא ליצלן, זה היה בשנת תפשין מ"א. הוא נהיה חולה אחרי ראש השנה, לפני יום כיפור עשו לו ניתוח, הוציאו לו גידול מהמוח. סוכות, אנחנו יושבים שם בלובי שבדל לחיים טובים, שנינו היינו עם שטריימלים. עובר שם אחד ומציג את עצמו, I am a leader of the conservative movement, אני מהמנהיגים של התנועה הקונסרבטיבית. אמרת לו, so what? אז מה? אמר, what you mean so what? I'm a leader of the conservative movement. אמרת לו, so what? אז מה? במה אתה משוויץ? אמר, מה אתה רוצה ממני? שאלתי אותו, במה אתה יהודי? אומר לי, אני לא גונב, אני לא גוזר. וואו, עשה לי רשימה של כמה דברים שהוא לא עושה. אמרת לו, אתה יודע שהגוי אומר בדיוק כמוך, תגיד לי, במה אתה יהודי? הוא אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה ושתענה לי בצורה אובייקטיבית. We made a deal, עשינו עסקה. אומר, yes. אמרתי לו, אתה בעל בית חרושת לחלקי חילוף, לחלפים. יש לך שם כמה פועלים, יש לך שתי פועלים. אחד עושה את העבודה 75%, אחד עושה את העבודה 95%. אתה פונה לזה של ה-75 ואתה אומר לו, תגיד לי, זה חלקי חילוף, זה צריך להתאים, אני צריך לעשות עליך פיניש של 25%, למה אתה לא עושה 100? הוא אומר, אדוני הבעל הבית, אתה זוכר שאני לא הצלחתי להוציא יותר מ-50, עליתי ל-55, 60, היום אני ב-75. אם תיתן לי את ההזדמנות, אני מקווה שאני אגיע ל-100. אבל תן לי את ההזדמנות, אבל זה ברשותך, מה שאתה רוצה. הוא ניגש אל זה של ה-95, הוא אומר, למה אתה עושה 95? אתה לא יכול לעשות 100? הוא אומר, אני יכול. למה אתה לא עושה 100? אני צריך לעשות אחריך פיניש. הוא אומר, לא בא לי. שאלתי אותו, את מי היית מחזיק, איזה פועל? אומר לי של ה-75. אמרתי, איפה החוש הפיננסי שלך? אני לא מבין אותך. זה אתה צריך לעשות פיניש של 25%, אתה משלם. זה אתה עושה 5%, למה אתה תחזיק טעות? הוא נעמד לי ככה ואומר, you know what he told me, אתה אומר, אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי שאני לא בעל הבית, שהוא עושה מה שבא לו. הוא לא עושה מה שאני אומר לו, רק מה שבא לו, איך אני אחזיק אותו? אמרת לו, עכשיו אתה יודע מה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, כשאתה בוחר לך את המצוות, איזה אתה רוצה ואיזה אתה לא רוצה? אתה אומר לו, אני עושה מה שבא לי. וכך אומר הרבינו יוינה בשערי תשובה, שאחד שיחזיק את כל המצוות חוץ מאחת. הוא הודיע שהוא לא עושה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא עבד השם. שבן אדם יעשה בידורים 612, ועל מצווה אחת הוא אומר, זה לא נראה לי, זה לא בא לי. אז הוא אומר שאת כל המצוות הוא עושה רק בגלל שבא לו, לא בגלל שהשם אמר. ואנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, וכך אומר רב מנחם המאירי. למה אנחנו קודם מקבלים עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות? קודם אתה צריך להחליט מי המצווה, מי הבוס. אחרי שהחלטת מי הבוס, אז כשיש מצווה, יש מצווה. אבל כשאין מצווה, איפה המצוות? אבל אני חושב שאני הבאתי ראיה אדירה מהגמרא. גמרא אומרת לנו, מחיצת הגדר שנפרצה, אומרים לו גדור. חזרה ונפרצה, אומרים לו גדור. חזרה ונפרצה, אומרים לו גדור. נתייאש ממנה מלגודרה, הוסיף 200, קידש. מה הכוונה? יש קרם של ענבים, בצד השני יש שדה חיטה, יש באמצע קיר, זה לא קיליים. אבל אם נפער חור בקיר, ואז זה כאילו מעורבב, מחיצת הכרם שנפרצה, אומרים לו גדור, לך תעשה את הגדר חזרה. הלך וגדר, חזרה ונפרצה, אומרים לו גדור. חזרה ונפרצה, אומרים לו גדור. אם הוא לא, הוא אומר, די, גמרנו, אני כבר נשבר לי, נתייאש ממנה מלוגדרה. אם זה הוסיף 0.5%, אחד מ-200, הכל אסור בהנאה. זאת אומרת שכשהוא הולך לגדור, גם אם זה הוסיף 5%, זה לא יהיה כליים. משום שהוא עומד לגדור, הוא מטפל בגדירה, הוא הלך להביא פלייר, הוא הלך להביא זה, הוא הולך לגדור. זה לא יהיה כליים גם אם זה יוסיף 5%. אבל ברגע שנתייאש ממנה מלגודרה, 0.5% זה כליים. זאת כל זמן שבן אדם מטפל בעצמו להגיע ל-100, והוא רוצה והוא משתדל. לכן אני הייתי פוסק בסמינרים לכאלו שהייתי אומר להם, חבר'ה, אתם קחו קודם את המינימום על מנת להגיע לסוף. יום אחד קרה לי, מגיעים אליי זוג ואומרים לי, האישה מתחילה להתלונן ואומרת, הרב, רק בגללך קיבלתי עוד תשובה, רק בגללך שאמרת שאפשר לעשות לאט לאט, שבת, כשרות, משפחה, אבל בעלי מכניס אותי לבית הסוהר. שאלתי, מה הכוונה? כל שנה אנחנו יוצאים בחופש לפה ושם בקיץ, השנה הוא לא מוכן לצאת. למה? משום שנוסעים לאילת, לא לאלעד, לאילת. אמרתי, ומה רע אל האילת? שאלת איפה נהיה שם? בבית מלון, נכון? מדי בית מלון? יש שם בריכת שחייה? כן, בטח. את מתכוננת לשחות שם בבריכה? ודאי, מה השאלה? איך, עם חלוק או... לא, כמו כולם. אז מה את שואלת? אז מה את שואלת? למה אני לא רוצה? ועכשיו הגיע התור שלי. מה אני אגיד להם? הראיתי להם את הסורגים על החלונות שלי. ואמרתי להם שעד לפני שנתיים, 28 שנים, לא היו פה סורגים. שנתיים האחרונות היה לי כמה ביקורי בית שעלו לי ביוקר, החלטתי לעשות סורגים. יום אחד הבן שלי קם, רואה את כל הבית מסורג, ואומר לי, אבא, אנחנו נבנה את הסורג. אמרתי לו, לא בני, אני שמתי את זה שלא יגנבו אותך. ואז אני הסברתי לכך. בן אדם, איפה הוא מרגיש יותר נוח, בבית או ברחוב? בבית. ברחוב הוא חייב להתלבש, הוא חייב להיראות, הוא חייב זה, הוא חייב אותו, ברחוב זה מחייב. בבית יותר חופשי וזה. נמצא שהרחוב הוא הבית הסוהר, והבית הוא בית. אז הסורגים שנמצאים פה, צד אחד הוא בית סוהר, צד אחד הוא בית. כי כשאישה נותנת לבעלה בבית, בית, אז הרחוב הוא בית הסוהר. כשהבעל לא ירגיש בבית, בית, אז הוא רץ לרחוב. אז הבית הופך בית הסוהר והרחוב הופך הבית. וזה מוסר השכל לכולם. מי שרוצה שהילדים שלו לא ירגישו ברחוב בית, שהוא ייתן להם בית בבית. הסורגים הם באמצע. השאלה, מאיזה צד של הסורגים אתה נמצא? מה שקרה שם? הייתי סנדק אצל הילד שלהם כבר חצי שנה, ואחרי 5 שנים באתי לאיזו הרצאה בראשון, ראיתי ילד עם פה עליך, אמרו זה הילד של הסנדק שלך. היא תוך כמה חודשים לבשה כיסוי ראש והכל, היא קיבלה את המסר, היא הבינה זה הכל. אבל אם כבר סיפרתי לכם את זה, אני אספר לכם עוד סיפור, עליו שחבל לי על הזמן, אבל אני אספר לכם עוד סיפור. אתם יודעים, היום בתי המשוגעים זה כמו מלונות, עם לובי, עם הכל. פעם זה היה חדקות, צריפים. היום זה כמו מלונות, למה? משום שלכולם כשיש להם הכל, כבר אין להם כלום. אז ה-I Society משתגעים הרבה. בשביל ה-I Society צריכים בתי משוגעים ברמה. אז הכינו ל-I Society, אני כבר לפני 40 שנה אמרתי, מי שרוצה פרנסה טובה, שיהיה פסיכיאטר או פסיכולוג, משום שבשנים הבאות הם יעשו הכי הרבה פרנסה. צדקתי או לא צדקתי? וזהו. זהו זה! העולם נגמר! כולם צריכים פסיכולוגים, פסיכיאטרים. יש כזה מין בית משוגעים מפואר, ובחצר לפנות בוקר ב-5 עומדים להם 2 משוגעים ליד הגדר, והם רואים יהודי נסחב עם חבילות ועם זה וזה, שואלים אותו, מה אתה עושה? מה אתה נסחב? עובד כל כך קשה. הוא אומר, כסף, כסף. ומה אתה עושה עם הכסף? אני אביא לאשתי. ומה אשתך תעשה עם הכסף? תלך לקנות בשוק, במכולת, תביא דברים טובים. נאכל, נשתה. אומר משוגע אחד לשני, תראה את המסכנים האלה. איך הוא עובד קשה? תראה אותנו, השתבח שמו. נותנים לנו שולחן, מנה ראשונה, פלטה, עם מנה אחרונה, עם הכל. אם אתה, יש לך בעיה, יש לך כאב ראש, אתה רץ לרופא, נותן לך כדור לראש. אתה, אין לך בעיה, אתה יכול להתלבש עם פרווה בקיץ, עם הבגדים הכי הכי מינימום בחורף, אף אחד לא יכול להגיד לך כלום. אתה יכול ללכת לישון בחמש, אתה יכול לקום בחמש אחרי הצהריים, אף אחד לא יגיד לך שום דבר. ואם סתם בא לך לראות כספורטאי, תלבש גופייה עם מספר, תשים סמרטוט, תעשה ככה, יגידו אתה ספורטאי. אתה יודע איזה חיים נפלאים יש לנו? תראה את המסכנים האלה, ראית איך הוא צריך לרוץ בשביל כמה גרושים ואחר כך להביא לאשתו וללכלך סירים ולחוץ סירים ולעזור, וואי זה כאב ראש, תראה אותנו השתבח שמו. שואל אותו המשוגע השני, אם זה באמת כל כך טוב פה, למה לא כולם באים לפה? אז הוא אומר, מה אתה חושב, לכולם יש זכות אבות כמו לנו? אני שואל אתכם, מאיזה צד של הגדר הייתם רוצים להיות? מהצד הפנימי או מהצד החיצוני? טוב לגבר כי יישא עול מנעורה, צורת החיים של בלי עול, שכל אחד עושה מה שבא לו, זה נמאס, זה נגמר, אין לזה כמה, זהו פעם מתנה, פנקס קטן ועיפרון הייתה מתנה גדולה. היום תביא לילד מתנה כזו, יזרוק לך את זה בפנים, זה המתנה הזה? אתם יודעים איך העולם משתנה? ילקוט כזה, ילקוט משקפיים כאלה, חומצה עם כפתורים כאלה, כפתורים. לא, אני רוצה ככה. לא, רבונו של עולם. לאן הגענו? לאן? יש כסף, אין כסף, לחברים יש, אני חייב. רבונו של עולם, איזה חינוך. תכלס, מהפשרות אף פעם לא יצא שום דבר טוב. הפשרות הוכיחו את עצמם שהרבה היה, לפני 50 שנה, 55, היה ויכוח שבנות בית יעקב, שקצת פחות יקפידו עליהם, שיעשו להם שרבולים קצת יותר קצרים, שיתנו להם ללכת בלי גרביים, ממילא יהיה לנו הרבה יותר כמות, הרבה יותר יבואו לבית יעקב. והיו כאלה שהתנגדו לזה, גדולי ישראל התנגדו לזה. המציאות הבית ספר שהיה ככה היה עד 300, והיום הוא 300 או 400, והבית ספר שהקפיד על הצניעות עם כל הכללים, הוא היום כמה אלפים בלי עין הרע. אין! אי אפשר לעשות כמות על חשבון איכות, אין כזה דבר, תשכחו מזה. כל הפשרות האלה רק גמרו את עם ישראל, לא רוצה להגיד לכם יותר מדי, אבל כל אלה הולכים ודואחים, כל אלה שחיפשו פשרות מצטמקים, ועם ישראל גדל וצומח בלי עין הרע, בלי עין הרע. גם אם אתה לא רואה את זה בבחירות, אבל לך לישיבות של החסידים, של הליטאים, לך לכל המקומות, תראה בלי עין הרע איזה ציבור, איזה קהל. וזה בכל העולם. אנחנו צומחים בלי עין הרע, אנחנו צומחים. אלה שהולכים בלי פשרות. אלה שהלכו עם פשרות, עם רפורמות, הלכו לעזאזל. כבר לפני 6-7 שנים 40% מהקהילה הרפורמית היו נוצרים. אני לא יודע כמה יום, אבל בטח הרבה יותר. אז הם אמרו שכעבור 20 שנה לא יישאר רפורמי אחד. כולם יהיו נוצרים. אין פשרות, לא הולך. אין חצי בן אדם, או בן אדם או קוף. אפשר לעשות פשרה, חצי, החצי העליון יהיה בן אדם, החצי התחתון קוף. אין! אוי, אני הייתי רוצה להקריא לכם עוד גמרא. היות ואנחנו עומדים השבוע לפני שלושת השבועות, ואנחנו היינו צריכים לעשות חשבון. כתוב שכל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו חרב בימיו. זאת אומרת, שרסמית, אנחנו כבר היינו יכולים שיהיה לנו בית מקדש אם אנחנו היינו משנים דברים. הגמרא לא מסתירה מאיתנו את הסיבות לחורבן. אז לפחות אם היינו עובדים על כל הסיבות לחורבן, לתקן אותם, זה המרשם להביא את הגואל, לעבוד על הדברים שהביאו את החורבן לתקן אותם. אז יש פה רשימה שלמה. אמר אביי, לא חרבה שבת, קוף יוטט עמוד ב', אמר אביי, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שחיללו בה את השבת, שנאמרו משבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם. חי ומאי, אני אומר דבר שזה פוגע בי, אבל כשלא לומדים הלכות שבת, קרובים מאוד לחילול שבת. על כל צד ושעל יש לך בוירר, יש לך מלבן. אני זוכר לפני 50 שנה, גיסי בא אליי להתארח לשבת, והחמין התחילו קצת ככה, היה חשש שהם יישרפו. פתחנו שולחן ארוך, ומצאנו שאתה יכול לקחת סיר, להפוך אותו, ולשים עליו את הסיר של החמין. נו, זה היה הדבר הכי פשוט, בכדי שהחמין לא יישרפו. אמרתי לו, נכון, כתוב בשולחן ארוך, אבל אני לא עושה שום דבר בלי לשאול את הרב. אני מסתכל שולחן ארוך לדעת, להבין את השאלה, אבל אני לא עושה בלי לשאול את הרב. הלכתי לרב, הוא שאל אותי, איזה סיר אתה הולך לשים? סיר אלומיניום? אמרתי, כן. הוא אומר, לפי החזון איש, המחמם את המתכת חייב חטאת. אם אתה תשים סיר של חרס, צלחת חרסינה, אין בעיה. גם רק בגלל שעכשיו יש שם את הסיר, אז כל הבעיה זה גרופו וקטומו. אז אם אתה מרים את הסיר ולא הנחת אותו, ומישהו שם שם צלחת ואתה שם את הסיר על הצלחת, אין בעיה. אבל אם אתה שם אותו על סיר של מתכת, זה המחמם מסמתחס, אם היא מגיע ליד צולדת בו, אתה עברת על, לפי החזון איש, על חיוב חטאת. ללמוד סוגיות ולהוציא מהם הלכות, זה עמל התורה. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו המילים בתוירו, כן, שתהיו המילים בתוירו, עמל התוירו, לעסוק בדברי תורה, לעסוק. אבל אם אין לך את הכוח, לפחות תלמד שולחן ערוך, תברר לך הלכות שבת, לאחור לו ירושלים, אלו בשביל שחילו לובוס השבוס וכולו. אומר הבבו, לא חרבה ירושלים, אלא שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית. כשאנשים הולכים לישון מאוחר וקמים אחרי זמן קריאת שמע, איך אמר לי רב גדול? אני הייתי פעם עם מישהו שהוא איחר זמן קריאת שמע, אפילו של הגאון, בעל התניא. ואני נורא נרעשתי, אמרתי, מה איתך? קרישמה דאורייתא. אז הגדול הזה אמר לי, תגיד לו שיום שהוא לא קרא קריאת שמע בזמנה, שהוא ירגיש שהוא השנה לא שמע תקיעת שופר בראש השנה. דאורייתא! דאורייתא! הוא ויתר על דאורייתא! קריאת שמע שחרית ערבית. עברת את הזמן, בלילה יש יותר זמן, אגב מומלץ לא לעבור זמן, אבל בוקר עברת את הזמן, הפסדת קריאת שמע. יודע מה זה הפסדת השנה? תקיעת שופר לא שמעת בראש השנה השנה? אה? שנאמר, הוי משכימי בבוקר שחר ירדופו וכולו. ואת פועל השם לא יביטו לכן גלמי מבלי דת. אמר אבי מנונה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן. הוא מביא על זה פסוק. שנאמר שפוך על עולל בחוץ. מה הטעם שפוך על עולל? מה הטעם שילדים נפטרים בגיל צעיר? משום דעולל בחוץ. מה הטעם שפוך? מה הטעם שהקדוש ברוך הוא שופך עלינו את חמתו? משום דעולל בחוץ. אני רוצה לראות על זה דברי המערשה, דברים נוראים. המערשה אומר כך, רב ימנונה אמר ולא בחוץ, לא חרבה ירושלים בשביל שביטלו בתינוקות של בית רבן קראן בשם בית רבן על שם דעיקר לימודם בבית ולא בחוץ. וכמו שאמר לקמן, אין עולם מתקיים אלא בהבל תינוקות של בית רבן. וזהו שאמר שפוך חמת השם בשביל שהעולל נמצא בחוץ ולא בבית רבן. ואמר וסוד בחורים שהולכים כן ביחד ברחובות, כאילו יש להם סוד לדבר זה עם זה, ואינן יושבים באוהל בית מדרשם. וסיים הפורנות כי איש וגם אישה ילגדו, שאביהם ואימם ילגדו באבון זה, שהיה להם להשגיח על בניהם שלא ילכו בחוץ ולא הוליכן לבית רבן. אחי ורעי, יש פה רשימה שלמה שאפשר ללמוד אותה דף קי"ט עמוד ב', אבל אני רוצה להתמקד בנקודה הזו. אנחנו חופש הגדול, עוד מעט גם בחיידרים, עוד מעט גם בישיבות. ימי החופש תמיד גבו קורבנות. לא מזמן היה לנו 8 קורבנות בימי החופש, צדיקים נפלאים. חייבים לעשות חשבון נפש, למה? היה יהודי ברמות שסיפר בלוויה של הבן שלו דוד שהוא ישב ולמד בקיץ מאוד טוב, ואז הוא בא ואמר לאבא, אבא, למדתי בקיץ, אני רוצה להתעברר, יש לי כמה חברים, אנחנו רוצים לנסוע לבריחת המשושים. אמר אבא, אין בעיה, אבל אני אקח אתכם, ניתן לכם טרמפ, אני לוקח אתכם. לקח האבא אותו ואת החברים ונסעו לבריחת המשושים. מי שמכיר שם, זה 2 קילומטר ללכת ברגל, אי אפשר לנסוע עם מכונית, בקושי עם ג'יפ. והם יורדים לבריכת המשושים, צריך לקחת כל מיני קנקלים כאלה בשביל לשפוך מים מהחום. ובבריכת המשושים פתאום הבן שלו לא יוצא, הוא הבין שהבן שלו טבע. אומר, הייתה לי הרגשה כשירדנו לבריכת המשושים, הייתה לי הרגשה שיקרה לי משהו. אני אז החלטתי שגם טיולים צריכים הכשר. מי מדבר על בחורים שחושבים שבקיץ העולם נגמר, שאפשר ללכת עם גופייה ומכנסי ברמודה, בחורי ישיבות? הבן שלי פעם עשה להם תרגיל, לקח מצלמה ריקה ועשה להם פלשים ואמר להם שהוא יפיץ אל ראש הישיבה. בואו של עולם, בקיץ אין תורה, נגמר הכל. בקיץ הכל מותר. אמר אותו יהודי בלוויה שהוא שילם מחיר, אבל הוא שמח שהבן שלו יפתח את העיניים לאלפי בחורי ישיבות, שגם טיולים צריכים הכשר, הכשר. אסור ללכת למקומות של פריצות, אסור ללכת למקומות שמקלקלים את העיניים ואת הלב ואת השכל. אם אנחנו היינו רואים מה האור החיים הקדוש אומר על וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, אומר האור החיים הקדוש כך, צריך לדעת מה צורך בהודעת מאמר זה. וחרזה לעירו בזה ואמרו כי לא הודיעך בה, כי זה הסיבה לזנות, לפי שהמקום מטבעו לעורר טבע התאווה באמית. המקום הזה של שיטים, יש בו את הכוח לעורר את התאווה באמית. אז כשאתה הולך למקום ששם, דרך אגב, אומרים בשם אנשים גדולים, שאנשים משאירים את מה שהם חשבו פה. אם יש אנשים רחמנא ליצלן שחשבו דברים רעים באיזשהו מקום, יעברו שם צדיקים, יעברו להם הרהורים לא טובים. ואם היו צדיקים באיזה מקום שחשבו דברים נפלאים, יעברו שם רשעים, יחטפו אותם הרהורי תשובה. פה אומר שהמקום גורם, מישהו אמר בדיחה שמישהו בסיביר רואה בחורף שהיה כל כך קר, הוא ניגן ניגון וזה קפה. כשקצת הפשיר אז הניגון התנגן לבד, התנגן מעצמו. אבל הדבר נמצא שם. שיטים, כיוון שעושים שם המייסה בהימה, אז הם מטבעו לעורר טבע התאווה באמית. ונראה לפרש, תקשיבו טוב, שהכתוב יעיד סיבת הזנות שהייתה לפי שיצאו העם לטייל חוץ למחנה ישראל, ושם נמצאו בנות מואב, חיפשו טיולים, ובטיולים האלה היו בנות לא צנועות. והוא אמרו וישב ישראל בשיטים, פירוש במקום שהיו מטיילים בו חוץ למחניהם, ושיטים הוא לשון טיולים, כדרך אומרו שתו העם ולקטו. ופרש רשי שם וזה לשונו אין שייט אלא לשון טיול, וזה סיבת ויחל העם לזנות. בואו נחשוב, יש סוגי טיולים. אני לא אומר אם ילדים יוצאים עם ההורים שלהם לצפון, נמצאים, יושבים ולומדים בבוקר, אחר כך יוצאים קצת לטייל, לוקחים איזה טיול ג'יפים, איזה משהו וזה וזה, ומעבררים את הילדים, זה הוכח שזה עוזר. זה הוכח שכשמגיע הזמן הבא, יש להם הרבה יותר מרץ והרבה יותר רצון, והם עולים על גל. כשההורים הם יחד איתם, לתת לילדים, לבנים, לבנות, לנסוע לבד, זה מסוכן שבמסוכן שבמסוכן שבמסוכן. שם מחכה להם היצר הרע לתפוס אותם. כל הטיולים האלה הביאו רק את הצרות. אמרתי הרבה פעמים, בן אדם שאין לו את האפשרויות בחופש, שיקח לו חופש כשלילדים יש חופש, ושייצא איתם לאיזה חורשה, יקח כמה סמיכות, יקח כמה סנדוויצ'ים עם כמה ממתקים ודברים טובים, ושהוא יישב עם הילדים שלו ועם אשתו, ויספר להם סיפורים, ויבלה איתם, וישחק איתם קצת. זה נקרא לעברר את הילדים. אבל כל הטיולים הגרנדיוזיים, וששולחים ילדים לבד, זה סכנת נפשות, פשוטו כמשמעו, אתה עובד כל החיים בשביל הילדים, ואתה יכול להפסיד אותם מטיול אחד. זה נקרא וישב ישראל בשיטים, שיטים מלשון טיולים, אומר האור החיים הקדוש. הטיולים האלה גומרים את הילדים שלנו. אחר כך הוא חוזר לישיבה, הוא פגש שם מישהו, הוא שמע פה, שם, הוא מקלקל עוד כמה ילדים, מעיפים אותו מהישיבה הזו לישיבה אחרת. כמה ילדים נפלו חללים. ופה אומר האור החיים הקדוש שזה מהטיולים, הסיבה זה הטיולים. כשאנחנו נכניס את זה טוב לראש, שייכנס לנו. וואי, אני זוכר במלחמת הסקאדים, בהתחלה הודיעו לאנשים שהם ייכנסו למקלטים על ידי האזעקות. בסוף החליטו שיש רדיו, אבל לא לכולם יש רדיו. אבל כל הזמן הגננת הלאומית, איך קראו לו, נחמן שי, אמר צמודים לרדיו, צמודים לרדיו, צמודים לרדיו, צמודים לרדיו. ויצמד ישראל לבעל פאור, אוי, צמודים לבעל פאור. אתם יודעים כמה אברכים שבחיים לא הקשיבו רדיו והכניסו רדיו בגלל הכמה שבועות שראינו ניסי ניסים, 39 סקאדים והרוג אחד, אבל הרדיו מהבית לא יצא, והבית מהרדיו לא יצא, יצא לא מהבית הזה. כמה בתים נחרבו, כמה אנשים לומדי תורה התחילו להקשיב בשעות הקטנות של הלילה לרדיו לכל מיני תוכניות השם ירחם, והם נהיו צמודים לרדיו, ויצמד ישראל לבעל פאור. הילדים שלי הביאו להם רדיו לשבת, הם לא הכניסו אותה הביתה, אמרו שישאר בחוץ. לא רוצים רדיו בבית, לא, את המזיק הזה לא, לא בא בחשבון, לא, לא רוצים רדיו בבית. אתם יודעים כמה אברכים לא היו מוכנים, הם אמרו יהיה הזקה, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. לא רוצים רדיו בבית. אבל הרבה הרבה נפלו מהצמודים לרדיו הזה. אוח, מה זה הצעת היצר? מה אי אפשר לעשות הזקה? חייבים רדיו? והרבנים פסקו שאפשר לתת לרדיו ללכת כל השבת, משום שזה פיקוח נפש, ותתתתתתה. היו הרבה אנשים אומרים, זו, לא רוצים טובות, זה לא יקרה לנו כלום. לא מדבר על רב חיים קניבסקי, שהוא לא נתן אפילו לשים את הדבק, אמר שבבני ברק לא יקרה כלום. הבטיח. אין לי כבר זמן לספר לכם, אשתו שאלה אותו מאיפה אתה יודע, הוא אמר לה, אבל זה כבר לא לעכשיו, כבר אין את הזמן. אבל במציאות, אוי, אני זוכר את הימים. בתל אביב היה לנו עוצר 4 ימים, גרנו בכיכר המושבות 4 ימים, נתנו שעה לצאת לקנות במכולת משהו לאכול, 4 ימים עוצר, זה היה עוצר הגדול. כמה עוצרים עשו בבני ברק, בחיים לא היה עוצר. והחזוני שהבטיח שבבני ברק לא תיפול אף פצצה. בני ברק תמיד הייתה שמורה, אבל מי שמר עליה? התורה של בני ברק, עיר התורה, מיליוני דפי הגמרא והמשניות. אתם יודעים כמה ילדים יודעים ש"ס? אתם יודעים מה קורה? אנחנו חושבים מי מציל את עם ישראל, יש לנו פסוק, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. העוללים והיונקים, תינוקות של בית רבן, הם ששומרים על המדינה הזו. מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. לכן גם אם היה חוק טורקי שאם יבנו מהר מהר כבר אי אפשר להרוס, פעם היו ככה בונים בתים, היה חוק טורקי כזה, אז היו מהר מהר שמים תלבנים ושמים גג ודי, גמרנו, לא יכלו להרוס. אז אם היו יכולים לבנות את בית המקדש עם חוק טורקי כזה, ומי שיכול לעזור זה הילדים, לא מבטלים אותם. אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. למה? משום שהבל פיהם של תינוקות רבן זה מצרך כזה חשוב שאי אפשר לחיות בלעדיו. לגדולים אולי יש חשבונות פה שם, קצת כבוד, קצת, התינוקות האלה זה הבל פיהם של לומדים תורה, תורה תאורה, תורה בלי פניות, בלי נגיעות, תורת השם תימה. הלימוד של תינוקות של בית רבן זה מה שמחזיק את העולם, עליהם עומד העולם. ובלי עין הרע, בלי עין הרע בבני ברק מה שנעשה. על סמך זה אפשר להגיד בבני ברק לא יקרה כלום. גם כשהגיע סקד אחד לבני ברק מסכן, והבחורים בפונביץ' עמדו על הגג לראות, ופתאום הגיע איזה פטריוט, במקום לתת לו מכה הוא פספס אותו, ואז הוא, החיישנים שלו עשו אותו מאחריו, הוא דחף אותו ודחף אותו ודחף אותו עד 10 מטר אחרי צאתכם לשלום מבני ברק. ואפילו החוט של העירוב שהיה שם לא נקרא. הוא מדהים. ואת עיקר העיקרים של הפרשה לא דיברתי בכלל. פינחוס! בדרך כלל קנאות נראית לך דבר שיכול לעשות מחלוקת בעם. קנאות יכולה לעשות מתחיל וזה. מה התגובה של קנאות אמיתית? הנני נותן לו את בריתי שלום. אין חוכמות. פנחס לא התכוון לטובת עצמו כי הוא זה. כל מה שכאב לו, כאב לו על בורא עולם. כאב לו שיש מישהו שמכפיש את בורא עולם, שעושה את עצמו צדיק והוא רשע מרושע, והוא רוצה להוריד את עם ישראל מהדרך על ידי פשרות. הוא ידע שיש לו הרבה חסידים, שבט שלם. הוא ידע שלהיכנס לתוך השבט הזה זה סכנה איומה. אבל הכאב, הכאב, הכאב הנורא והיום שהיה לו מזה שפוגעים באבא, הכאב הזה הוציא אותו מהכלים. ולכן הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו הלכה ואין מורים. כן, מסביר רש"י הקדוש, שאם אתה בא לשאול את הרב לפגוע או לא לפגוע, אתה לא הבן אדם. קנאים פוגעים בו כשזה בא לך ספונטנית, ואתה מרגיש שאתה לא יכול שפוגעים באבא שלך, אתה לא יכול. ואז אתה מגיב. מה שאתה מגיב, בסדר. אם אתה בא לשאול, ללכת לפגוע, לא עליך התכוונו בכלל. לכן הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו מי שאכפת לו על כבוד שמיים. אותם החבר'ה הגדולים שאומרים, תראה, לא, אל תעשה מחלוקת, אל תעשה זה. נראה שינסו לפגוע בהם טיפ-טיפה, איך הם נדלקים ומוכנים לדרוס אנשים, להלך על גופות בשביל טיפה כבוד שלהם ועל כבוד שמיים. אתה רואה, אתה תהיה ברדית שלנו, תלמד זכות, כבוד שמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, פנחס, בקנו את קינתי, את הקינה שהיה לי לקנות. יא, אכפת לו, אכפת לו על הכבוד שלי. קשה לי להגיד את הדברים. עיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. ללכת לכותל, שריד בית מקדשנו, לדאבוננו זה כמו ללכת ברחובות שאין בהם צניעות. מה יקבלו העיניים האלו? מה יקבל המוח הזה? תראו מה קורה, נלמד עליהם זכות, באים לכותל, אבל באיזה לבושים באים? מינימום של דרך ארץ. אתה בא לכותל, איך אתה מעיז? איך את מעיזה לבוא בלי לבוש? ויש על זה פסוק, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? מי ביקש זאת מידכם רמוס חצירי? שהוא ביקש מכם לבוא ליד הכותל, לבוא בכזה לבוש, לא מתביישים. אז או שהם אפתיים טמבלים לחלוטין, אין להם טיפ-טיפה רגש, לכן הם מסוגלים לעמוד כך ליד הכותל הקדוש, או שאנחנו אטומים, לא יודע. אבל אם אנחנו לא יוצאים עם התפילות שלנו, תראי נבון יינו וריבה ריבינו, אתה תריב את הריב שלנו, אתה תנקום את הנקמה שלנו, הרב את ריבינו גם את נקמתנו, אתה תפתח את העיניים לאנשים, אתה תעשה ריבונו של עולם גאלינו גאולה שלמה מהרה למען שמך, שיבינו שיבה שופטינו, קבץ נידחינו, בנינו את ירושלים, להתחנן. אני מדבר נגד עצמי. אנחנו כל כך מטושטשים, שמגיע תפילת עמידה, איפה אנחנו? אבל אם כואב, כשכואב צועקים. אם כואב לך על כבוד שמיים, אם כואב לך על הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כשאתה רואה מה שנעשה, אתה רואה יהודים מחללים שבת, פחות תבכה. החושים שלנו קהו, זה כבר לא החושים שהיו. כשאני הייתי ילד והייתי גר בכיכר המושבות, והייתי רואה חילול שבת בליל שבת, הייתי בוכה, פשוטו כמשמעו בוכה. איפה אני בוכה היום? התרגלנו. אבל זה ילדים של בורא עולם. לא מספיק שהם פוגעים באבא, הם פוגעים בעצמם. איזו מתנה זו שבת, איזה נפלא זה שבת. אין להם מסכנים, זה אחים שלנו, אחיות שלנו, ולנו יש שבת. חייבים לחזור בתשובה, זה הזמן. רק חזרה בתשובה אמיתית תביא לנו את הגואל במהרה, אמן. Kim, ik heb het gezegd, 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 ik heb het gezegd,